לכולם, אנחנו ממשיכים בלימוד מסילת ישרים. אנחנו היינו במידת הנקיות, מידה שבאה אחרי מידת הזריזות. דיברנו על ההבחנה שבין זהיר לנקי. נקי, אדם שערני לאותם נושאים, לאותם נקודות שבהם אנחנו חשודים, נוגעים בדבר, כי יש איזה שוחד, יש איזה אינטרס סמוי שמחבר אותנו לאותו נושא, לאותו עניין, מה שהופך אותנו לחסרי הבחנה, חסרי ראייה. אנחנו קצת עיוורים, כי זה קשור אלינו, כי אנחנו חלק, אנחנו מעורבים יותר מדי בכל מיני נושאים, והניקיון, ניקיון הדעת, ניקיון האישיות, ניקיון המעשים, הוא בעצם אותה עירנות מאוד מאוד גבוהה, יותר מפותחת, יותר מתקדמת מהעירנות של הזהירות, לאותם נושאים רגישים, אותם נושאים שבהם אנחנו, יש לנו טבע חלש בלשונו, והלב שלנו מתפתה על נקלה להתיר לעצמו דברים ולטעות. פרק י' א', פרק ארוך, שבו הרמח"ל פשוט מדגים דוגמאות, עובר מנושא לנושא, מעניין לעניין. הוא לא יכול לעבור על כל התורה כולה, אבל הוא עובר על סוגיות מרכזיות שבהם אנחנו רואים נטיות, לחצים שגורמים לאדם לא לשים לב, לעגל פינות, לא לראות את אותם דברים שבעצם ראוי שיראה. נכון שבכל העבירות, בכל מיני נושאים יש מקום להתמודד, אבל יש דברים שבהם הטבע יותר מחמד, יש איזה חמדה, יש איזה משיכה אליהם, האדם יותר נוגע בדבר, ולכן האדם מראה לעצמו יותר היתרים. הדוגמה הראשונה שבה רמח"ל מאוד מעריך, זה נושא הגזל, נושא הממון. בוודאי אומר הרמח"ל שכולנו נמנעים, רובנו הגדול בוודאי, מלגזול במובן הקלאסי של המוסר לגזול. אף אחד מאיתנו לא נכנס לבנק ושודד, אנשים לא ייקחו רכוש של השכן בלי לבקש את רשותו. לגזול ממש בידיים, אנחנו לא נגזול. אבל יש לנו, לכולנו, מה להשתפר בעובדה שאנחנו לפעמים טועמים טעם של גזל בלי להרגיש, ואנחנו נכנסים לתחום אפור שהוא לא פשוט בכלל, והסיבה שאנחנו נכנסים לתחום האפור הזה בגלל שיש לנו נגיעה בדבר. כי ממון בסוף הדבר זה ממון. האדם לא אוהב לאבד ממון, הוא גם אוהב להרוויח. והאהבה הזאת להרוויח והרצון לא להפסיד מוליד מדי פעם איזשהו גזל סמוי, שוב, שקשה להבחין בו, כמו צבעי הסוואה כאלו. ופה נדרשת מאיתנו הבחנה יותר דקה, לשפוך אמצעי ראייה יותר מחודדים, כי הרצון להרוויח הוא לפעמים מטעה אותנו. הרצון להרוויח על חשבון, ותמיד זה על חשבון מישהו, הוא גורם לנו לא לשים לב שאולי קצת עברנו את הגבול, אולי טעינו. ולכן התורה מאוד מאוד מעריכה בהמון המון דינים והמון הלכות, כמה צריך מאוד מאוד להיזהר מהוראת היתר לעצמך בנושא הרווח, באופן כזה שהרווח הוא כבר אולי לא הכי ביושר, הוא קצת על חשבון, הוא קצת לא בצדק. ולכן יש הרבה דינים, לא תגנוב ולא תגזול ולא תכחשו ולא תונו ולא תשיג, כל מיני דינים שונים שהמחנה המשותף של כולם, דאגה גדולה, אומר רמח"ל, למסע ומתן המדיני. יש פה מושג, מסע ומתן, הוא חוזר על הביטוי הזה. הקדוש ברוך הוא בנה את העולם כך שכולנו זקוקים למסע ומתן. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא יכול להסתדר לבד בלי יחסי מסחר כאלו ואחרים עם הזולת. אתה צריך ללכת למכולת לקנות מצרכים, ללכת לחנות נעליים, קנות נעליים, אתה צריך ללכת לרופא כדי להתרפא. כולנו זקוקים אחד לשני, וצריכים בגלל זה לשלם ולקנות ולמכור ולעבוד זה אצל זה. המסע ומתן כזה הכללי שמקיף את כל החברה האנושית הוא יצירה אלוקית. ריבונו של עולם בחר לבנות חברה אנושית שיש לה הרבה מסע ומתן כעיקרון, כשיטה. מסע ומתן בשביל היחסים הכלכליים. כי על ידי היחסים הכלכליים, בעצם אנחנו הולכים ונבנים. אנחנו לומדים מה זו עזרה הדדית. אנחנו לומדים ענווה קצת. אין לי את הכל, אני צריך את הזולת. אנחנו לומדים התחשבות וסבלנות ורגישות לכל מיני צרכים. העובדה שאנחנו צריכים להתחכך זה עם זה וזקוקים למעגלים הכלכליים השונים, מקדמת מאוד מאוד את המודעות שלנו ליושר, לצדק. ריבונו של עולם חפץ, כמו שאנחנו נראה בהמשך, בקיומה של מערכת כלכלית, של מסע ומתן בין אנשים, ולכן האיסורים והדינים מרובים מאוד בתורה סביב טהרתה, כשרותה, תקינותה של המערכת העסקית על כל אגפיה. לכן, כיוון שזה נושא כל כך רגיש בתורה, הנביא יחזקאל רואה בפגיעה כלכלית בבן אדם מסוים מתוך מיני רווח, חטא חמור מאוד ששווה לניאוף. את אשת רעהו, שלא ירד לאומנות חברו. לא לרדת לאומנות חברו, זאת אומרת שיש אדם שיש לו עסק כלכלי, ואתה מעוניין לפתוח עסק, זה בסדר, אבל אם אתה תפתח עסק בצורה כזאת שאתה תמוטט את השני, תשבור אותו, אתה כבר לא רק מרוויח. אתה מרוויח על ידי זה שהפלת מישהו אחר. זה פגיעה, פגעת בחיים שלו, פגעת בזהות שלו, באישיות שלו. כאילו שמטת לו את הקרקע מתחת לרגליים, נכנסת לו הביתה. כמו אדם שחס ושלום לקח אישה למישהו, לקח את אשתו, פרק לו את הבית, פרק לו את הזהות, את החיים. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתרגל לכך שהמעמד הכלכלי של כל אחד ואחד יש לו אלמנטים קיומיים כמו המשפחה, כמו הבית. זה מוליד רגישות. זה מוליד רגישות כי גם כשיש תחרות ויש תחרות בעולם, אנחנו מאוד מאוד נשים לב. לא לשבור. לא לשבור עם כל הרצון הטוב להרוויח. לכן הוא מביא סוגיה מסכת במציאה. אמנם זה קצת פרטים הלכתיים, אבל מאחורי הפרטים ההלכתיים אלו מסתתרת איזו השקפת עולם. האם מותר לסוחר, לבעל עסק, לבצע הנחות, מבצעים, לחלק כל מיני פרסים? זה מחלוקת חכמים, האם זה מותר או לא. אבל גם אם אנחנו נגיד שזה מותר, זה רק בגלל שאני משווק מבצע או נותן מתנה שגם המתחרה יאכל. אבל זה רק בגלל שבעצם זה משהו שכולם יכולים גם לעשות. אבל אם אני ארד למקום שכבר אף אחד לא יכול להתחרות, אני אציע דברים מטורפים, אני בעצם אשבור את כל המתחרים, זה כבר עשו. ואת כל היתר הוא רק בגלל שגם העמיתים שלך למקצוע, לתחום, גם הם יכולים להביא דברים דומים, וזו תחרות הוגנת וזה שוק. אבל להיזהר מאוד שלא תגיע למצב שיתמוטט מישהו. זו רגישות מאוד גבוהה. כל זה ביחסים, כלומר במעגלים העסקיים שלנו. אבל באמת, הרמח"ל דווקא בוחר לזרוק זרקור, להאיר תחום אחר, שבדרך כלל אנחנו לא כל כך מעיזים לדבר עליו, והוא דווקא מעמדו של השכיר. אנחנו רגילים לדבר על זה שהבעלים, המעביד, הוא בדרך כלל האיש החזק, והוא בעל הממון, ולא תמיד אנחנו שמים לב לחובות של השכיר, של העובד, של הפועל הפשוט. באמת שכרו בדרך כלל פחות גדול. באמת הוא לא נמצא בראש הפירמידה. הוא לא סוחר גדול. אבל דווקא לגביו יש לנו ערנות מאוד מאוד גבוהה, כי השכיר הזה הוא מורה לעצמו היתרים. כבר ככה הוא בסטטוס הלא הכי מוכלה, לא הכי גבוה, הוא רק מקבל שכר, הוא לא המעסיק, הוא עובד קשה, ומשלמים לו לפי שעות, לפי ימים, ולכן הוא נוטה להקל לעצמו בכל מיני דברים, מה שיכול להיות גזל גמור. ופה הרמח"ל מעריך בהלכות פועל, הלכות שכיר. למשל, במסכת ברכות מבואר, שאם אדם שכיר של בעל הבית, הוא משלם לו לפי שעות. הוא רוצה ללכת להתפלל. הוא רוצה ללכת לברך ברכת המזון. אסור לו. אתה הולך להתפלל רגע על חשבון מי הלכת להתפלל? מי משלם על החצי שעה תפילה הזאת עכשיו? זה על חשבון או על חשבון בעל הבית? זה חצי שעה שאתה היית אמור לעבוד, ואתה מקבל עליה כסף. זאת אומרת, יש פה יחסי מסחר. בעל הבית נותן לך כסף על חצי שעה, כי הוא יוצא מקראת לך שאתה מקבל, הוא מקבל תגמול, אתה מביא לו עבודה, הוא מקבל כסף. ופתאום היה קטע, איזה חצי שעה, שאתה קיבלת כסף ולא נתת בחזרה תמורה. זה כמו לגנוב, זה כמו ללכת למכולת ולקחת משהו ולא לשלם. אתה מקבל כסף ולא מביא את המוצר, את העבודה, שזה בעצם המוצר שאתה אמור לספק. וזה שאתה הלכת לדבר מאוד מאוד חשוב שנקרא ברכת המזון או תפילה או כל דבר מצווה אחר, זה לא מצדיק. אפילו, הגמרא אומרת, יותר גרוע. כי ריבונו של עולם לא רוצה תפילה שהיא מלווה בגזל. תתאם את זה עם בעל הבית, בבקשה. אתה רוצה לצאת לתפילה, אתה רוצה לברך, אתה רוצה לתת מצווה, תדבר עם המעסיק. תגיד לו, אני רוצה בבקשה אם זה בסדר. הוא יגיד לך, יכול, לא יכול. תדבר איתו, תסכם איתו. אם זה נכון בענייני מצווה, אומר הרמח"ל, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. ודאי וודאי וודאי לדברי הרשות. שכיר מקבל כסף על שעות עבודה. אם במהלך שעות העבודה הוא סתם מפטפט בטלפון. אם במהלך שעות העבודה הוא מתעכב, הולך לפה, הולך לשם. יש בזה גזל. קיבלת כסף על שעות עבודה ולא נתת את שעות העבודה האלו. זה גזל גמור. אלא שהשכיר, שוב, לא רגיל להסתכל על עצמו בצורה כזאת, כי מה, אני עובד קשה ומה אני כבר מרוויח? זה לא משנה. זה לא משנה כי על השעה הזאת קיבלת כסף. היית אמור לספק תמורה. תמורה לעבודה. ולכן מספרת הגמרא, מסכת תענית, על אחד החכמים, ששמו היה אבא חלקיה, שכשעברו לידו תלמידי חכמים, חברים שלו לישיבה, והוא באמצע העבודה, הוא היה שכיר, אמרו לו שלום, אפילו לא אמר להם שלום. אני עכשיו עובד. אני מחויב לעבודה. אני שייך לבעל הבית באיזשהו מקום. הזמן שלי שייך לבעל הבית. כל שכיר בעצם מכר את הזמן. אתה מקבל כסף על זמן, מכרת את הזמן, הזמן הוא לא שלך. הוא שייך למעביד, למעסיק. וכך התורה רואה את האחריות של השכיר. לשון של הרמח"ל, כל השכור אצל חברו למלאכה, שעותיו מכורות. השעות שלך מכורות. מכרת את הזמן, וכל מה שיקח להנאת עצמו מהזמן הזה, אינו אלא גזל גמור, שדורש התפייסות של הבעלים של המעסיק. מה יענו, אומר הרמח"ל לשון תוכחה כזאת, מה יענו העוסקים בהנאותיהם בשעת מלאכה ובטלים ממנה? המופת לשכיר האידיאלי, השכיר הראוי ביותר, הוא יעקב אבינו. יעקב, אנחנו יודעים לפי הפסוקים במיכה שמידתו מידת האמת. ויעקב בנאום חוצב, כשהוא מדבר עם המעסיק שלו, הלא הוא לבן הארמי, יעקב אומר, אני 20 שנה כבר עובד אצלך. 20 שנה, ומעולם, מעולם, מעולם, מה 20 שנה לא הפסדתי אפילו יום אחד. זה 20 שנה אנוכי בביתך. רחיליך ואיזיך לא שיקלו וכולי. ואז הוא אומר בהמשך, הייתי ביום אכלה ניחורב וקרח בלילה ותידד שנתי מעיניי. גם כשהיה קר מאוד בלילה, הייתי צריך לצאת לכבשים לטפל בהם, וגם כשהיה מאוד חם ביום, לא ישנתי, אבל הייתי מחויב. יעקב היה שכיר של מי? של לבן. הלבן אומר יעקב, ותחלף את משכורתי 10 מונים. חז"ל מסבירים שלבן כל הזמן היה יוצא ליעקב תרגילים, משנה לו את ההסכמים, משנה לו את המשכורת. בוא נגיד שלבן הוא מעסיק מאוד לא ראוי. מעסיק נוחל. אבל יעקב מצידו כשכיר היה מחויב. וגם הרמב"ן, כאשר הוא מסיים את הלכות שכירות פועלים, בכתבה הלכתיים, הוא שוב מעלה על נס את דמותו של יעקב. הנה, כך ראוי השכיר להתנהג כמו יעקב, שמבין שברגע שאתה שכיר של מישהו, הזמן הוא לא הזמן שלך, והשעות הן לא שלך. זאת זהירות מאוד גדולה, ולכן לא רק שמצווה אינה דוחה, אינה מתירה, אלא אפילו זאת עבירה בידו. אין עבירה נעשית מצווה. אפילו דומה הדבר לאדם, אומר רמח"ל, שגנב לולב מחברו, או שהוא לא שילם על הלולב, והוא בא לנענע אותו בהתלהבות גדולה בחג הסוכות, והקדוש ברוך אומר, אני שונא את הלולב הזה. כי אתה מקיים מצווה, אבל המצווה הזאת נעשתה בגזל, בחוסר יושר. וכמו שאדם גוזל חפץ, וזה דבר חמור, יש גם מושג שנקרא גזל זמן. לגזול זמן. גם זה גזל. שילמו לך על הזמן הזה. זאת תביעה מאוד, מאוד גדולה, מאוד אחראית, ואנחנו מיד מרגישים כמה קל לנו לשכוח את הדברים האלו. כל מישהו קצת טעמה של שכירות של עבודה. כי אנחנו אומרים, כן, מה, זה בסדר, אני רק הולך לפה, רק הולך לשם. איזו אחריות נדרשת מאיתנו? זו אחריות מאוד מאוד קשה, מאוד תובנית, כי אנחנו נגועים בדבר. כי באיזשהו מקום, בתת הכרה, החשבון הוא, אני מקבל כסף, וגם לא עבדתי. הרווחתי על חשבון מישהו. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כל פעם המחשבה הסמויה, היא שאני הרווחתי ויצאתי בסדר. אדם, וזה בדיוק הנושא שעליו רוצה רמחה לחדד כאן. אתה רוצה להרוויח זה טוב, אבל אף פעם לא על חשבון מישהו. כי יש חשש סביר שבעצם יש פה איזה גזל קטן. זה יכול להיות גזל זמן, זה יכול להיות גזל של דברים אחרים. לסיכום אומר הרמחל, הקדוש ברוך הוא חפץ באמון, ביחסי אמון. האמון הוא סוגיה עולמית. העולם כולו, על כל רבדיו, בנוי על עקרון האמון. כדי להקים משפחה צריך אמון בבני זוג. כדי לבנות מפעל צריך אמון בין הפועלים לבין המעסיק, בינה לבין עצמם. כדי לבנות חברה נדרשת אמון. כדי להקים צבא צריך אמון אדיר בין אנשים. כל פעם שאנחנו בונים מערכות חברתיות קטנות כגדולות, האמון היא מילת מפתח. אם אין אמון, אנחנו לא מפסיקים לחשוד אחד בשני, ואי אפשר לסמוך אחד על השני, והכל כזה, הכל לא טבעי, והכל מלאכותי, והכל מלא סיבוכים. ריבונו של עולם בנה את החברה כדי להוליד ממנה את הדבר היקר הזה שנקרא יחסי אמון. אין הקדוש ברוך הוא חפץ אלא באמונה. ולכן הוא מביא סדרה של פסוקים שונים מהתנך, כמה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מחפש, מתעניין, רוצה את האמונה. פיתחו שערים, אומר הנביא ישעיה, ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. לשמור אמונים, זה פיתחו שערים. לפתוח שערים זה כאילו ביטוי כזה, בשביל זה בראתי את העולם. אלו האנשים הראויים שהשערים יפתחו בפניהם. האנשים ששמרו אמון. אמון לחברים, אמון למעסיק. יחסי אמון, מילה שלך זה מילה, ואחריות שלך זה אחריות. ומחרת משהו והמוצר הוא לא טוב, אז תחזיר. סמכו עליך שמה שנתת זה בדיוק מה שכן, וכולי וכולי. המון המון עניינים שהם כולם בסוף יחסי אמון של פועלים, של מעסיקים, של מוכרים, של קונים, של מזכירים וסוחרים. הכל 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 נראה אחרת לגמרי כשיש יחסי אמון. וריבונו של עולם, עיניו, השגחתו, תשומת ליבו, בנאמני ארץ. עיניי בנאמני ארץ, אומר דוד בתהילים, גם ירמיה, עיניך הלא לאמונה. העיניים, ההשגחה, ההתעניינות, המבט האלוקי מופנה לשם, לעולם האמון. וכאשר אנחנו משקמים לאט לאט את עולם האמון, יש לזה המון מעגלים, המון השלכות בכל מיני תחומים בחיים, כמה יש לנו לבנות אמון בעצמנו. זה נכון, אומר הרמח"ל, שאנחנו לא גנבים במובן הרגיל של המילה, אבל לפעמים נדבק בנו משהו קטן של גניבה ולא שמנו לב בכלל. שלחנו יד לאיזשהו מקום, חשבנו שאנחנו עושים את זה בצורה טובה, בלי להרגיש, לקחנו גם משהו שלא צריך לקחת. אני אתן דוגמה. אדם הולך לסופר גדול. הוא רואה שם כאלו מגשים גדולים של עוגיות, של פירות יבשים, והוא רואה שאנשים קצת טועמים לדעת מה לבחור. אדם הזה טועם קצת עוגיה פה, קצת עוגיה שם. צריך לבדוק טוב. האם בעלי החנות לא מאיר כי הוא לא נמצא, או כי לא נעים לו להאיר, אבל אולי באמת, או אולי עברנו איזה גבול. אתה כבר סידרת על עצמך איזו ארוחת צהריים שלמה באכילות הקטנות האלה של הבורקס פה והפרי שם. האם גם בעל הבית, המעסיק, מעוניין בדבר הזה? הוא מסכים לזה? היד שלנו נשלחת, ואמרנו, כן, זה בסדר. האם היד שנשלחה לא עברה את הגבול, את המידה? והוא מביא משל, משל שלוקח מלקוח מספר איוב, פרק למד א'. נדמיין לעצמנו, אולי פעם חווינו חוויה כזאת. נגיד יש צנצנת ריקה שהייתה פעם ריבה בתוכה, או צנצנת שבתוכה היה דבש. הצנצנת ריקה ואתה מכניס את היד לבפנים, אבל כיוון שיש איזה שאריות כאלו שבקושי רואים אותן, דביקיות כאלו בשוליים, בדפנות, משהו דביק נטפל לך ביד. אתה מרגיש איזה דביקות ביד, אתה לא יודע בדיוק מה זה, אבל משהו נדבק לך. זאת אומרת, יש איזה גזל, יש איזה ממון שנדבק לפעמים ביד שלנו בלי שהרגשנו, כי הנטייה לקחת היא נטייה מאוד חזקה. הנטייה שיהיה לי, להרוויח קצת. ועלינו לבדוק עוד ועוד את עצמנו, האם ידינו נקיות. כן, סוף סוף, גם אם הדבר הזה נשאר דבק מאליו, בידך הוא, אומר הרמח"ל. נכון שאתה לא הולך וגוזל ממש, אבל קשה מאוד, ערנות מאוד גבוהה נדרשת כדי שידינו יהיו ריקניות לגמרי מכל דבר אחר, כי העיניים מושכות את הלב לבקש היתרים, והלב גורר אחריו את הידיים, והנה זה בסדר, זה מותר, זה מקובל. בכל מיני מקומות בחיים אנחנו רואים, לצערנו הרב, שאנחנו נוטים לעגל את הפינות ולהגיד זה בסדר, במיוחד בעניינים של ממון, שאנחנו לא רוצים להפסיד או שאנחנו רוצים להרוויח. כל אחד מכיר את עצמו, וכולנו טעמנו פעם טעם כזה, של משהו כזה על הגבול. זאת הנקיות שיש הרבה מה לעמוד בה. זה נכון, אומר הרמח"ל, שאנחנו בעד השקעה, השקעה בעניינים כלכליים, וזה דבר טוב ולגיטימי. מוכר של מוצר, רוצה שהמוצר שלו יהיה מאוד איכותי, המוצר שלו יהיה יפה ויראה טוב, כדי למשוך את ליבם של הקונים, וזה לגיטימי לגמרי, וזה טוב. יש פרסום, ויש שיפור איכות, וזה דבר טוב, רק צריך לשים לב. יש לייפות סחורה, זאת אומרת שהיא תהיה יפה, ולהסתכר ביגיע כפיך, אבל יש משהו אחר, שהגמרא מדברת במסכת בבא מציע, שזה לטייח, להסתיר מום. אתה בעצם מוכר מוצר שהוא לא, שהוא בעייתי, יש בו איזה פגם, ואתה יודע אותו, אבל אתה מסתיר, אתה מטייח. אתה מחביא אותו. זה כבר משהו אחר. יש הבדל בין שהמוצר יהיה יפה לבין ליפות. ליפות כדי להעלים דבר, להסתיר אותו. זה גבול דק. אבל זה הגבול, אומר הרמח"ל, בין הלגיטימיות של השקעה, של עבודה, של חריצות, של יוזמה עסקית, לבין הונאה. הונאה חצי רמאות כזאת. הטעיה, הטעיה, על זה נאמר בספר ויקרא, לא תנו איש את אמיתו, לא רק יהודים, בכלל, אפילו יותר גרוע. הגמרא אומרת בכמה מקומות לעשות את זה לגוי זה אפילו יותר חמור, כי גם אתה מתרגל להתנהג בצורה לא טובה לממון, אבל יותר מזה, אתה מייצג משהו בעיני הגוי, אתה שייך לעם ישראל, ומשום מה, לא משום מה, אבל יש ציפיות מעם ישראל לרמה מוסרית יותר גבוהה, ואם אנחנו מאכזבים ומחזיבים, יש זה נזק, נזק חינוכי, סביבתי, חברתי, בתדמית של עם ישראל, יש לנו אחריות ייצוגית, שארית ישראל, אומר הנביא צפניה, לא יעשו עוולה, לא ידברו כזב, לא ימצא בפיהם לשון תרמית. כל זה בסוף מוביל אותנו להבנה שגזל הוא אירוע נפשי, הוא אירוע של חיים. אתה גוזל מישהו, תדע לך שלקחת על חלק מהחיים. פגעת בו, ניצלת אותו, הרמת עליו. כל פעם שאנחנו לא ישרים מישהו בתחום הממוני, אנחנו בעצם פוגעים באישיות שלו, פוגעים בקיום שלו, במיקום שלו. ולכן הגזל הוא מהאבונות החמורים ביותר. בתפילת נעילה, תפילת נעילה, תפילה שמתפלים אותה פעם בשנה בצאת יום הכיפורים, כשאנחנו מתחננים שם לפני ריבונו של עולם, ברגעים האחרונים פתח לנו שער, בעת נעילת שער, עוד רגע אל נורא עלילה, ענה לנו בתפילה בשעת הנעילה, על מה אנחנו שמים את הגש בתפילה? על הגזל. תעזור לנו הקדוש ברוך הוא להתנקות מהעובדה שאנחנו עדיין ידינו אינם נקיות. ברגעים, ברגעי השיא של יום הכיפורים, בסוף היום, אז אנחנו מדברים. כי זה אבון הכי נגיש, הכי קשה, והקדוש ברוך הוא מתייחס אליו מאוד מאוד בחומרה. דור המבול לא נגזר דינם, אומרת הגמרא בסנהדרין, אלא על הגזל. הייתה שם תופעת חמס, תופעת גזל חמורה מאוד. נכון, זה טוב להשתדל להראות לקונים, להפות את המוצר, שיהיה מושך והכל טוב, אבל תיזהר. אל תחסה מומים, אל תרמה, אל תונה, כי בסופו של דבר אנחנו מחויבים לאמונת המסע ומתן, ליחסי אמון בינינו. כללו של דבר מסכם הרמח"ל, חמדת הממון רבה ומכשולותיה רבים, וכדי שאדם יהיה נקי מחמדת הממון צריך עיון גדול ודקדוק, ומי שזכה לנקות את עצמו בענייני ממון הגיע למדרגה מאוד מאוד גדולה, אומר רמח"ל. זה מאוד קשה להתנקות בממון. הרבה יותר קל לדקדק בכל המצוות שבין אדם למקום, קל יותר לדקדק בכל מיני הליכות כאלה ואחרות, אבל בעניינים ממונים זה נושא רגיש, הכיס של האדם הוא מאוד, זה נושא טעון, אדם מאוד נוגע בדבר. הרבה אנשים עדיין לא הגיעו למדרגת צנעת הבצע, צנעת הרווח הלא לא כשר, וזה מעכב את האדם מלהגיע לשלמות. ולכן התביעה הזאת לשלמות ממונית היא מאוד מאוד גדולה, במיוחד שכמו שראינו ריבונו של עולם רואה את הדברים בחומרה גדולה מאוד. ביטויים מאוד קשים בחז"ל, אדם שלוקח ריבית שלא כדין, אדם שמרמה במשקל שלא כדין, ביטויים מאוד מאוד חריפים גם בתנ"ך גם בחז"ל, כל זה לשדר לנו עד כמה ריבונו של עולם מעוניין בחברה שיש כולה יחסי אמון, כמה שאפשר של יושר, של הגינות, כמה זה יוצר תשתית בריאה שעליה על גביה אפשר לבנות הרבה הרבה חסדים ועזרה הדדית ושותפות. כשיש את התשתית הזאת, כשיש את הבסיס הזה שהוא כל כך חיוני, של אמון, של יושר, של מילה זו מילה, של נאמנות זו נאמנות, זאת התשתית החברתית שעל גביה אפשר לבנות קומות, כמו שהוא כותב, קומות גבוהות מאוד, להגיע אל מחוז השלמות. כל זה פרק אחד, דוגמה אחת לנושא, נושא הממון שעלינו להשתפר בו, אפשר תמיד להשתפר בו במידת הנקיות. והמחל בהמשך הפרק יעבור לעוד כל מיני נושאים שבהם אנחנו יכולים קצת יותר להיות נקיים, כי אנחנו נוגעים בדבר, כי אנחנו משוחדים. והשוחד יעבר עיני פיקחים. והשוחד מעמעם את תשומת הלב שלנו ואת החושים שלנו. אנחנו נראה שהרמח"ל לאורך הפרק יעסוק גם בנושאים שבין אדם לחברו, אבל גם בנושאים שבין אדם למקום, בעבירות שונות, ובהמשך הפרק הארוך הזה, פרק י' א', הוא גם יעבור לנושאים של מידות הנפש, נושאים של גאווה וכבוד וקנאה, נושאים כאלו שהם עוד יותר מורכבים בעולם הנפשי שלנו, ואין דרך אחרת כנראה, אומר רמח"ל, אלא לרדת לפרטים, לרדת לדוגמאות, לרזולוציות, ולבחון את עצמנו בכל מיני עניינים, בכל מיני נושאים, אולי זה קצת מביך, אבל זה ניתוח שיוצר כנות, יוצר אמת, יוצר התקדמות אמיתית, כי בסוף, בירידה לפרטים, שם באמת האדם נבנה, שם האדם באמת בודק את עצמו, זאת המסילה, מסילת הישרים. בהצלחה לכולם, בשורות טובות.